בעזרת השם יזבורך, שיעור מספר 72, עין בייז. יהי מוקדש שיעור היום לעילוי נשמת אבי מוירי רב בן ציון ברב גרשון אביגדור, עכשיו חוב ד' אודר, היורצייט שלו, 17 שונים, ומכיוון שתקף מדבר שכל העניין של שרה בתוך מקו השגוח הפרוטיס נוצר על ידי האבא זיכרוני לברוכו לפני 20 שנה, תקף מספר, אז יהיה מוקדש בצדק השיעור לטבע עשי שמו עשוי. דבר ראשון, נתחיל משהו מהשער הביטוחם, עמוד שין מם ווב. התחלנו לדבר בשיעור הקודם בנושא של ההשתדלס. יש מלאכות קשות, יותר קל, כל אחד מתאים משהו לצורך לפי הגוף שלו. אומר הרבה, ולכל אדם יש חפץ במלוכו או יסחוירו מבלתי זולוסו. לכל אדם יש סוג מלאכה או סחורה שיש לו משיכה, שזה מתאים לו דף כזה ואחר לא. ולא חייב להיות שפרנסה זו, ההשתדלות זו, זה חייב להיות לכל השנים. שמענו כבר, וזה מבואר גם בספורים, הוא עצמו ידבר מזה בפרק ד', שיש כזה מושג שחלק מן החיים יש לו משיכה להיות סופר, חלק מהחיים הוא חזן, וחלק הוא מנהל, וחלק הוא מלמד, וחלק הוא מנגן, מתופף, כל מיני פרנסות שאנשים מחליפים. זה לא אומר שאם התחלת בזה אחרי הנישואים, חייב להיות עכשיו 80 שנה זה וזה. הקדוש ברוך הוא מתאים לכל אחד, הוא מכניס בטבע, כך הוא כותב כאן הרבה, כבר התביע או קייל לא, בטבע אוי אהבו וחיבו. יש אהבה, יש חיבה, בטבע השם שם את זה לכל אחד שיהיה לו משיכה שהיא מיוחד עבודה הזו בשבילו. וכשהאדם רואה, אומר הפס לחם המפוירש, אם יניח האדם כל ההשתדלות והוא יגיד ריבונו של עולם, תזמין לי את הפרנסה שאתה יודע טוב בשבילי שזה מתאים לי ויש לי משיכה, הוא יתפלל על זה, הוא יבטח בשם ויכוון את הלב שלו לבחור שיהיה הסיבה לפרנסה שלו, אז זה אומר שהשם יזמין לו כבר הרגשה בטבע לאותה מלאכה מסוימת, והעבודה הזו השם יזמין לו, שבוודאי שם הבוירי יסבורך נטייה זו בטבע האדם. למה שהאדם יהיה יותר גרוע משאר בעלי חיים? כך הוא כתב. רואים שיש נטייה טבעית הזאת, ובאמת לכל אדם יש חפץ במלאכה. אומר הטבע לבונן, זה סימן ההשגחה המיוחדת, שלכל אחד השם מזמין לו מלאכתו בפניו. כך אומרים חז"ל, זה דבר ברור. הגיע כפי חוק ישראל לאשר ותבלוך, עוד נדבר מזה בהמשך. מכיוון שרוצים עכשיו לדבר מעניינים שהאבא היה באמת בהשתדלות, אז ברוך השם שהיה במשפחה גדולה, טויב בונים ובונויס, אז האבא זיכרוני לברוכו, עכשיו היורצייט שלו, אז היה אדם מוכשר, והשם נתן לו כמה מקצועות שאחד לא קשור עם השני. יש הרבה אנשים שיש להם כמה מקצועות, לפני הצהריים, אחרי הצהריים. אבא שלנו זיכרוני לברוכו היה מקצוע, אלה ידיים טובות, והיה כותב שלטים, עם שתי ידיים אפילו. היום יש מחשבים, הכל עם מדבקות, לא צריכים היום ציירים, אבל הוא צייר גם ציורים, תמונות, והעיקר שלטים, רוב השלטים בירושלים, בחנויות, פרסמות, כל מיני אירועים, קידוש לבנה שצריכים לכתוב עוד בעוד, אז האבא זכרוני לברוך היה כותב את זה במשך שנים, ומזה התפרנס. היה לו זה וגם מנגן. הדבר ראשון בשלטים, אבל זה היה רוב הזמן, כי היה לו בדרך כלל הזמנות שבאו להזמין אצלו עבודה, אבל כשהוא כתב את זה, אז ראו כמה הוא מתעסק ברצינות, שזה יהיה דבר, שיצא דבר נכון, ובשעת מעשה היה לו אז טייפ, עוד לא היה נגן ודיסקים והמכשירים של היום, היה טייפ ושם קלטות, ושמע שם דרשות שכל מיני דרשנים ודברי תוירו, היה בעל קוירה בשבס, אז ביום ראשון היה אומר את כל פרשות השבוע עם הפתירה בתוך הקלטת, הקליט את עצמו, והוא שמע את זה במשך השבוע, וכל מיני דברים טובים שזה, הוא הרגיש שזה לא בתל תוירה, גם הוא עובד, ובינתיים הוא שומע שיעורים, יש הרבה עדים לזה, כולם יודעים לזה, מי שהזמין אצלו. ובתוך העבודה, כשהיה דברים רוחניים, אז היה מתייחס לזה אחרת. היה צדיק בירושלים, חסיד קרלין, רב לוזו בריזל. הוא היה מתעסק בענייני צניות, והוא הגיע להזמין אצל האבא שלט בעניין צניות, שכאן בשכונה ייכנסו רק בלבוש צנוע, כל הדברים שהוא התעסק בזה. נו, בסדר, נתן את ההזמנה, הוא מחכה. עובר יומיים, רב לוזו בריזל מגיע לקבל את השלט. אמר לו, אבא, זה עוד לא מוכן, הרב בריזל, יש הזמנות שהזמינו לפניך, תראה את הרשימה כאן, בערך עוד שבועיים זה יכול להיות מוכן. הרב בריזל אומר לאבא, רבן ציין, מה? על צניות צריכים לחכות? מה זה עניין פרטי שלי? הרי זה חבל על כל יום, זה קידוש השם. האבא שמע מילים האלו, מיד הוא קיבל את הדבר, והוא עזב באמצע העבודה, שם את העבודה בצד, והוא מיד על המקום התחיל את עבודת הקודש, ואומר לרב בריזל, צדקת ממני. התחיל לעבוד, גמר את העבודה, והרב בריזל מוציא כסף, הוא רוצה לשלם, כמו שמסכמים, כמקובל, האבא אומר לו, חצי מחיר אתה משלם. מה קרה? הוא אומר, ענייני צניות, הרי זה לא שלך פרטי. כל כלל ישראל צריכים להיות שותפים בזה. אז אם השם הזמין לי שאני אשליח לכתוב שללכת כאן בשכונה בצניות, אני רוצה להיות שותף כמוך, חצי מחיר. והיה הרבה שלטים אנחנו זוכים שכתבו פרסומת לחנויות שכאן בחנות מוכרים זה וזה, בגדים, כלים, ויש הרבה אנשים חרדים שהיו כותבים שורה אחת בסוף, נא לבוא בלבוש צנוע. פעם היו נוהגים שלוקחים את הכסף, משלמים לפי האותיות. אז אנחנו זוכרים בבית שכשספרו את האותיות של השלט, אמר האבא, לשורה הזאת לא לוקחים כסף, לא לספור את זה. המשפט, נא לבוא בלבוש צנוע, הוא לא רוצה כסף. הוא אומר שהוא רוצה להיות שותף במצווה הזאת, הרי זה לא קשור לבעל החנות, אני גם בתוכם. אז הוא רוצה שיהיה לו זכות במצווה הזאת. וכשהוא ישב ובחוץ עברו אנשים שראו שהוא צובע על הטנדרים, תלמוד תורה, כל מיני תלמוד תורה זה המוסדות, אז עברו אנשים והסתכלו, אמרנו, לא חבל על הזמן, תגיד משהו איזה דבר תורה, בוא נשמע משהו, יש הרבה עדויות על זה. ודבר השני שהוא התעסק היה הרבה בתזמורת, הוא היה מנגן מהראשונים בירושלים שנגנו בחול המועד ובפורים כשמותר לעשות תזמורת חוץ מחתונות, ובחתונות הוא עבד גם כן בחוץ ירושלים, הזמינו אותו. נו, היה כמה פעמים שהזמינו במקומות רחוקים והוא לא יכול לקחת תזמורת אנשי צוות מהעיר ששם הוא לא הכיר שם את אנשים, אז הוא הוציא מנגנים מירושלים. שכר טנדר, היה נהג לקח את כל הכלים, וכל הפועלים העידו שלכולם הוא קיים ביומוי תיתן שחורוי. אז הוא לפני שנצא לחתונה הוא ביקש מהאם הכסף, היא שמרה על הכסף, היא התעסקה עם זה, אז הוא ביקש לתכיני למזומנים לפי הפועלים, שאם המחותן לא ישלם לי באותו יום, ואם הוא ייתן לי צ'ק או צ'ק דחוי, ואני לא יכול לתת צ'קים לפועלים, אז שיהיה לי מוכן מזומן. ואם לא יכין מזומן, אז כל הפועלים אחרי החתונה באו אצלו בבית, הורידו את הכלים של התזמורת, והוא שילם לכולם ביום מויסיטן סחורוי. הוא מאוד הקפיד על זה, הוא השתדל שלא, זה לא צריך להיות אכפת לפועלים, אף על פי שלפעמים באמת הוא לא קיבל כסף. היה סיפור פעם שזוכרים במשפחה שהוא נסע לחיפה לחתונה, היה חתן בעל תשובה, אבל לצערנו חלק מהמשפחה של החתן עוד לא היו בעלי תשובה, והיו לא שומרי תורה ומצוות, אז בריקודים נפתחו המחיצות, הוא פורצו חוימס מגדולי, האבא הפסיק את התזמורת והוא הכריז לסגור המחיצות, אם לא סוגרים אין תזמורת. התחילו בלגן, אז חלק כן סגרו וחלק פתחו, הוא אמר אם יש אין צניות אין תזמורת. אז היו בדרך כלל שומעים לקולו וכן סגרו. פעם היה בלגן ועצרו את החתונה ובאו לאיים עליו חלק מהחילונים שיתנו לו מכות, אתה לא בסדר, יש כאן עורכי דינים, יש כאן משטרה, יעצרו אותך, ילשינו עליך. הוא אומר, אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים, אפשר להרביץ לי, תעשו, תזרקו עליי בקבוקים, לא מעניין אותי. אני לא יעבוד על פרנסה לדבר שיש עוגמת נפש לקדוש ברוך הוא. אסור לנגן בחתונה שיש כאן מחיצה פתוחה. לא רוצה. אז בדרך כלל זה עזר. הוא פעם אחת היה, הפסיקו חתונה הרבה זמן, ועד שהרב התערב שם והגיעו לפשרה שכן היא סגור, אז הוא הרגיש אחר כך שהחתן אולי היה לו צער עוגמת נפש, שנעצר החתונה, אז הוא הוסיף עוד כמה זמן אחרי החתונה, תוספת, אחרי הזמן שהוא צריך כבר לגמור, אז הוא המשיך עוד והוא ירד למטה במעגלים והוא רקד עם בקבוקים, ריקודים מיוחדים, לפצות את החתן, כי למה? כי הוא היה שליח לצער אותו, אף על פי שהוא לא אשם בזה, המשפחה של החתן החילונים, הם היו אשמים בזה, אבל הוא רצה לפצות אותו שיהיה הרגשה טובה. הוא באמת פעם אחד לא שמעו בקולו, וכבר היה לפני סוף החתונה, אבל הוא אמר שיש פריצה במחיצות, אז הוא לא ממשיך לעבוד, אז יאמו עליו שלא ישלמו לו, אז הוא אמר, אני לא צריך את הכסף שלכם, ולא רוצה בכלל כסף כזה, אם זה לא בצניות לא רוצה, אז לא רצו לסגור את המחיצה, הוא פשוט הפסיק את התזמורת, קיפל את הכלים, נוסעים ועוזים את החתונה, ולא שילמו לו. ובכל זאת, הוא אמר לפועלים, אתם לא אשמים בזה, והוא שילם את המחיר המלא מכיסו הפרטי, מהחתונות שהוא קיבל אתמול, אז הוא שילם גם לנהג שנסע מירושלים לחוץ ירושלים, וכל החברים שהשתתפו בתזמורת, זה היו כמה נגנים, הוא שילם לכולם מזומנים, הוא אומר שזה מצווה שלא פרטית, אתם לא צריכים לסבול מזה, זה החומרה שלי. אז הוא הוסיף משלו, הוא אמר, אני כן אקבל כסף. הוא הקדוש ברוך הוא משלם על דברים כאלו. הוא בסדר גמור, הוא היה רגוע. אבא מטבעו היה לב רחום, היה מוותר הרבה. אני זוכר שכשכבר לא הרגיש טוב, אז למדנו איתו, הוא ביקש שנלמד איתו. אז אני זוכר שפעם היה ספר של סיפורים, קראתי לו משהו דברים יפים, כמה סיפורים, קראתי שם סיפור שידוע מזוהר הקדוש תף ריש א' עמוד ב', כתוב שם שהמוירה רב אבא ישב בפתח שער העיר לוד. רב אבא רואה אדם אחד שהיה בא, יושב על גל של אבנים, שזה בולט מארץ בשיפוע הער, והיה עייף מן הדרך, והאיש מתיישב שם, וישן על גל של אבנים. בתוך כך מתבונן רב אבא, בסדר, אדם ישן, אבל פתאום רואה שנחש בא אל אותו אדם, והולך להזיק לו, ייתן לו ערס, וזה מסוכן. רואה רב אבא שיוצא חתיכת עץ משורש של אילן, ונפלה על הנחש והרגה אותו. כשנתעורר אותו האדם מהשינה, ראה את הנחש שעומד לידו, והוא מת. בסדר, האיש קם, עוזב את המקום. ברגע שהוא מתחיל ללכת, התרחק קצת כמה מטרים, נפל אותו הגל של אבנים לתחתית ההר, ואותו האדם ניצל ממוות בטוח. אם היה נשאר שם עוד כמה דקות, מפולת של אבנים עליו. ממש נס, היה יכול להיערק פעמיים כאן. רבה בהיראה דברים כאלו, אין כאן מקרה. השגחה פרטית, פילי פלויים, כזה אפלי ופלא, אז הוא חייב לדעת מה קורה כאן. שאל ממנו, רבה בה, תאמר לי בבקשה, יהודי יקר, מה מעשיך הטובים? ספר לי משהו ממך. אם הקדוש ברוך הוא עשה לך שתי ניסים כאלו, בוודאי זה לא בחינם. אמר לו אותו האדם, כל ימי לא עשה לי אדם איזה רע בעולם, שלא נתפייסתי איתו ומחלתי לו. לכולם אמרתי לו, אני מוכר לך. ואם קרה שאדם שאני לא יכול להתפייס איתו, הוא נעלם, ולא אמרתי לו שום דבר, אז הייתי נוהג, ואני נוהג עד היום, שאני לא הולך לישון, לא עולה על המיטה, עד שאני מוכל וסולח לכל אלו שציירו אותי, לא מקפיד על אף בן אדם, ולא חששתי בכלל יותר כל הימים לאותו רע שהאדם עשה לי. עוד לא מספיק, מוסיף האיש הזה לרבבה, מאותו יום והלאה שהאדם צייר אותי ואני מוכל וסולח, אני משתדל לעשות עם אנשים האלו טובות, כדי שלא יחשבו שאני שונא אותם. אומר הזוהר הקדוש ברוך הוא רבבה ואומר, רבבה בכה ואמר, מעשים של האיש הזה הם יותר גדולים ממעשים של יוסף הצדיק, כי ביוסף הצדיק האחים שלו עשו לו רע, בוודאי היה ראוי לרחם עליהם כשנפלו בידו, אחים צריכים לרחם עליך, בסדר, אבל מה שעשה זה האיש הוא יותר מהמעשים של יוסף הצדיק, כי הוא מרחם לא רק על האחים שלו, על כל בן אדם, אפילו הם לא אחים, לכן ראוי שהקדוש ברוך הוא יעשה לו לאיש הזה נס על נס. ככה זה נקרא שגוחי פרוטיס, יש לו מעשים מיוחדים. כך פוסק רבבה, וזה סיפרנו לאבא. אבא שוכב במיטה, היה לו כבר לא הרגיש טוב, אז אמר, אני יכול להיות רגוע, אני מוכל וסולח לכולם. וכולם בפרט שאמרנו גם כן שכתוב בחז"ל במגיל לדף חופכס, שכל מיני סיפורים שוויתרו אנשים בנודם לחברוי, אז אבא אמר אני מוכל וסולח לכולם על הפגיעות, ויש הרבה, כי כל מה שיותר אדם מעורב בבריאות יש לו על מה, בדיני מומנוי סוויתר. הוא אפילו ביקש לי שאני אגיד לכל הילדים שלו, שהרי נוהגים לעשות לעילוי נשמת כמה עניינים שקשור לציבור, אז הוא מבקש לגלות את דעתו, אם יש בית כנסת שהכל חלק ללא ויכוחים מקודם, אז ההלכה דורשת קדיש. בסדר? עלייה לתורה, תפילת שליח ציבור, אבל אם קורה שיש שאלה מקודם, בני או מישהו אחר, אני מבקש שיניחו לו לשני לעלות לתורה ולשליח ציבור, ושהבנים יגידו הרי אני מוותר לאילוי נשמס אובי מוירי, וויתור זה יהיה לטובת נשמתו. זכור לי שפעם במוצאי שבת היה יורצייט של אבא שלו, ואבא שלנו היה בן יחיד י"ב שבט היורצייט שלו, והוא התפלל בשכונת אחווה. ומוצאי שבת נוהגים שמתפללים לפני העמוד שליח ציבור, יש יורצייט על אבא. הלכתי לגבאי להזמין עבור האבא את העמוד שהתפלל מערב מוצאי שבת. אמר לי הגבאי שיש כאן איזה אדם זקן צדיק רב שאול רוטמן שהוא כבר רוצה את העמוד. אני יודע שהוא התפלל לעתים קרובות לפני העמוד. ניגשתי לרב שאול ואמרתי לו יש לכם יורצייט? אמר לי כן, השבוע זה היורצייט של המורה של אשתי. אני מסתכל עליו, חושב איזה סוג יורצייט זה, יהודי בן 80 שומר יורצייט עתיק יומין, המורה של אשתו. אמרתי לאבא, בוא נעשה מניין שני בשטיבל, יש מספיק אנשים כאן לשתי מניינים. האבא עוצר לי ואומר, לא, אם הוא מתפלל לפני העמוד, והוא רוצה להיות חזן, לטובת נשמה של המורה של אשתו, כנראה אין לה ילדים, כבר 50 שנה שהוא שומר את היורצייט שלה, אני לא רוצה שייפגע. אם יעשו כאן עוד מניין, אז יכול להיות שייפגע, וזה מפריע לו. אבא שלי אמר שיהי לו תפילת שליח ציבור בשביל הרב רוטמן, ואבא שלו יהיה לו עליית נשמה מהוויתור, ומה שהוא קיים בעצמו, הוא ביקש צוואה לבנים שלו שנוותר. ברוך השם שהוא זכר שהתחזק מאוד בביטוחן מגלגי נסחוס על ידי זכאי. כבר הוצפסו לעילוי נשמת האבא לזכרו עד היום 55,000 ספרים של שער הביטוחן. יהודים טובים מתחזקים, ומזה נולד כל הקו של השגוחי פרוטיס. ומכיוון שכל שער הביטוחן התחיל כמה שנים לפני פטירתו, לפני 20 שנה, זה מתאים מאוד ונכון הדבר להזכירו לטובה כאן בשיעור של שער הביטוחן, לספר מה שהיה כמה שנים לפני פטירתו, בגיל 64, כבר אבא לא יכול לעבוד כי כבר לא ראה טוב, הסוכר עלה לו בעיניים, אז הוא רצה כל היום שילמדו איתו ויקראו לפניו וידברו איתו וילמדו כל מיני ספרים, אז רצינו להעביר את הזמן, אז זה היה התורנות של כל הילדים, אז התפקיד שלי, נזכרתי, שהלכתי לקרוא לאנשים לבוא לבקר אותו, ידידים, חברים, ותיקים, רבנים, כל מיני אנשים שיכולים לבוא קצת, חצי שעה, שעה, לשבת אצלו לבקר חולים, ולדבר מדברים אחרים, כדי להעסיק אותו, שלא יחשוב מהאיסורים שלו. אחד האנשים בירושלים היה הצדיק, הרב שמואל דוד פריימן, זכרונו לברכה, היה בן דוד של אבא, אז הוא גם כן ניגשתי אליו וביקשתי, הרב פריימן, אולי אתה יכול לבקר את אבא ביקוחילים ולדבר איתו איזה חצי שעה, שעה, כדי שישכח מהיסורים שלו? אמר לי, בטח אני אבוא, אבל אני רוצה להגיד לך משהו, אתה עושה דבר טוב, כיבודה, בועים, אך, למאדרין מן המאדרין. אני אבל אתן לך עצה טובה, שזה יעזור מאוד לאבא, לא רק בזמן שנמצאים אותו. כל מה שנמצאים איתו, אז הוא מתחזק, בסדר, אבל כשהולכים, הוא מרגיש חזרת האיסורים. אני אציע לך משהו. אני שומע, אומר לו, טוב, תגיד לי, איזה כדור, איזה זריקה, מה יש לך להציע? לא, כדור מיוחד, שנקרא כדורי הרגעה של שער הביטחון. יש ספר חובות הלבבות, שער הביטחון, תשקיע, תלמד בזה, תלמד את זה גם כן אחר כך עם אבא, ותוכל להגיד לי אחר כך מה שקורה. נו, לקחתי ספר שער הביטחון, חביסה לבוא בעצם מחרת, שעתיים וחצי ישבתי בבית כנסת, וויר כי טוב, נכנסתי לאבא, התחלנו ללמוד, עוד שיעור ועוד שיעור, האבא כל כך התחזק מיום ליום, הוא אמר, אין לי כבר טעם בחיים, למה לחיות? כל כך הוא סובל, והוא מקשה על כולם, אבל בגלל הטעם הנפלא הזה, ללמוד את שער הביטחון של חביסה לבוא בעצם, יחד עם האיסורים אפילו, כדאי לו לחיות עוד בעולם הזה כדי התענוג שיהיה לו לקבל את האיסורים באב. ובכל זאת, כשהוא התחזק כל כך, אז השם סיבב שאחרי פטירתו, אז כתב החפץ חיים שכל אדם שההורים שלו נפטרים רוצים לעשות איזה משהו, המצחה, דבר רוחני, נו, נוהגים, חומש, סידור, בבית כנסת, ספרים, יש יותר כסף, ספר תורה, ברוך השם, יש גם ספר תורה על אבא וגם על אמא, אבל הגיע לי רעיון אחרי פטירתו, מכיוון שאבא כל כך התחזק בשער הביטחון, אולי נתפיס את זה לעילוי נשמתו, אנחנו להתייעץ עם כמה רבנים גדולי לישראל מכמה סוגים, וגם אשכנוזים, חסידים, ספרדים, האם זה נכון להוציא שער בתוך אחד, שער אחד בתוך עשרה שערים של רישן ולהדפיס את זה? אולי אסור? מה זה פחות חשוב משער אחר? אז כולם אמרו פה אחד, אשריך, לוואי, טוב מאוד, תדפיס את השער בתוך, ובזכות זה אנשים ילדו עוד חובס על הבובס, עוד שערים אחרים. נו, ברוך השם, הצפסנו לכבוד היורצת הראשון, תשסמך ג' 2,000 ספרים, וזה נחטף על המקום, התחלנו לחלק את זה, וכך מדפיסים עוד ועוד, ברוך השם עומדים כבר היום 17 שנה אחרי פטירתו, ומחזיקים כבר 55,000 ספרים. כלל ישראל כל כך הרבה מתחזק, כל כך הרבה יש חיזוק על זה. ברוך השם שיהיה לו עליאס נשמה. והאבא היה נוהג ש... כשצריך משהו, איזה דבר, להגיד לבן אדם, אשתדל להגיד לו את הלוכה, מה שזה יותר ברצינות, והוא גם זכר, הוא אמר לי שהוא זוכר מימי ילדותו, מכיוון שהיה יתום, לא הכיר את אבא שלו, ובלי אחים ובלי אחיות, אז באמת היה לו דוד, רב צבי עקיבא רוטמן בירושלים, שלמד איתו את שער הביטחון בחביסה לבובייס, והכניס בו הרבה יראת שמיים, ועכשיו הוא נזכר בזה, וכל כך הרבה שנים אחר כך, שזה נהיה חרדי, זאת אומרת שהוא נשאר עם, עם הצ'יטקס, המיצה שלו, שהשקיעו בו בילדותו, כשהיה אטום, את מוסר של שער הביטחון. כשאבא ראה אנשים מדברים בבית כנסת, זה מאוד כאב לו. הוא אמר לאנשים, כמו שצריכים להיות, וגוירים בו כל השולחן, שעה, שעה, שקט, כמה צריך להיות. אז פעם ישבנו באיזה בית כנסת, היה שם הרב, דיין, הרב מוישה שובקס, ואבא ראה איך שבאחד מהאנשים המכובדים בבית כנסת יושב אישה שאומרים, השליח ציבור אומר חזרת השעת, שליח תפילת השמונה עשר עוד פעם, בכל, אז יושב בן אדם ואומר תהילים, תחינות ובקשות. שאל האבא את הרב שובקס, האם זה נכון בשעה שהשליח ציבור חוזר התפילה לומר תהילים, להתפלל דברים אחרים במניין שלו? מיד הוציא הרב מהארון ספר ווי העמודים, הרב שפטל, הבן של שלוה הקדוש, שני לוחי צברי, והוא כותב שמה, רגיל אני למחות למתפללים תחינות ובקשות בעת שהשליח ציבור חוזר ומתפלל תפילת 18. הוא אומר שם זה דבר חריף מאוד, זה ממש מזעזע, חבל שאנשים לא יודעים מזה. הוא אומר בוודאי מה שאנשים מבקשים בשעת התפילה, בשעת חזרת השעת אנשים מבקשים תפילות, אז בוודאי לא נותנים להם מה שמבקשים, ומה שיש כן בידם ממקודם לוקחים את זה מהם, כי מוסכם בכל הפוסקים כששליח ציבור חזר ומתפלל 18 צריכים לשתוק ולענות אמן, ומי שאינו נזהר בזה אז לוקחים מה שיש לו כבר, ומה שביקש בשאר התחינות הוא כותב לא ניתן לו בזה ואיבד את זה חז ושלום. ברגע שהוא שמע את זה אבא, אז הוא אמר את זה בשקט לאיש הזה שהוא רגיל, אמר הוא הביא מי יודע כמה צרות, אז הייתי לעצמי במשך שנים שלא נזהרתי בזה, אז הוא קיבל על עצמו להפסיק עם זה. נו, בסדר. אז האבא אמר לי שאף פעם מי אבא מצווה שלו, אף פעם הוא לא אמר לו שום תחינות ובקשות, ובטח לא דבורים בטילים, אף מילה לא בקדיש, לא חזור ששעת ולא קריאה סתירה. כשהוא שראה שמישהו אחר מדבר, היה דופק על השולחן שאסור לדבר. לצערנו, אז היה לו הרבה עבודה בזה. זכור לנו מימי הילדות, שהוא היה מוכיח מפעם לפעם איזה אברך בבית כנסת אחרי התפילה ממש בכאב לב, למה אתה מדבר בקדיש, למה אתה מדבר בחזרת השעת. היה מתפלל מנחה מאיריב באיזה בית כנסת שאחרי מאיריב שם היה שיעור בדף היומי, אז הוא אמר לאברך, הרי זה גורם צער לכל המניין חוץ מצער השכינה, אנא ממך, שנינו אנחנו נמנים כאן בתוך המניין, אל תגרום פגם לבית הכנסת. בסדר, אבל פעם אחד הוא ממש הוכיח לו, ואמר, יושב מדבר, למה? אז אבא, אחרי התפילה, הוא אמר לו, תפסיק לדבר, אי אפשר להתפלל כאן, תפסיק, תפסיק, כמה שיעור, למה זה לא עוזר לך? הוא יצא מהכלים, הוא התחיל לצוק על אבא בקול, אל תוכיח אותי, אל תתערב בענייניי, אם אני לא מוצא חן בעיניך כאן בבית כנסת, אתה יכול להחליף בית כנסת אחר ששם לא מדברים. אל תתערב בעניינים שלי, אני לא יכול להתאפק וזהו זה, יש מספיק בתי כנסת ששם לא מדברים, תעזוב אותנו, רד ממני, מה אתה רוצה, מה התלבשת עליי? וואו, כל הבתי כנסת שמעו מזה, זכור לנו שהאבא שתק כמו ששום דבר לא קרה, הוא לא הגיב. אחרי התפילה, הדיין, באמת הרב מוישה שובקס, הרגיע את האבא, הוא אמר לו רבן ציין, אשריך שנתפסת על דברי תורה, זכית לשתוק אחרי שפגעו בך ברבים. האבא אמר לו, אני לא מרגיש שפגעו בי. הוא פגע בי? הוא פגע בשולחן ערוך. הוא פגע בכבוד הקדיש, בכבוד הבית כנסת. הוא אפילו לא צריך לבקש ממני מחילה. אינני רואה כאן בכלל בעיה בבין אדם לחברו. רק בין אדם למוקוים, מה זה קשור אליי בכלל? פסק לו הרב שובקס, הוא פחד שיהיה כאן מריבות וייצא כאן כל מיני מחלקת, אמר לו הרב אחר כך בשקט, הרב בן ציון, יצאת ידי חובתך במצוות הוכחה, אם הוא לא מקבל והוא כבר בייש אותך ברבים והוא צועק עליך, זה כמו שנותנים מכות, זה נקרא מכות יבשות, הלכה מפורשת שאם מרביצים מביישים יוצא מזה מכשול, מהיום והלאה אתה פטור מלהוכיח את האיש הזה. תעזוב אותו, אל תשב כאן בשולחן, תחליף מקום אחר, אל תתייחס. אתה פטור מלהוכיח. האבא שמע, אם הרב אומר, הוא קיבל. יותר לא הוכיח את האיש ההוא. בסדר? עוברים כמה ימים, שבוע ושבועיים, אחרי תפילת מעריב, פעם אחת בבית הכנסת, פתאום רואים משהו מוזר קורה בבית כנסת. יושב לו האבא זיכרונו לברוכה במקומו, ובוכה בחיות. הוא מנסה להסתיר את פניו עם הידיים, אבל האבא לא יכול להתאפק, וישמעו את הקול הבכי שלו. פתאום התחיל לבכות בקול. מיד ניגשו כמה אנשים מהבית כנסת, רבן ציין, מה קרה לכם? מה קורה? אתה רוצה כוס מים? להביא רופא? איך יכול להיות שהוא בוכה? האיש הכי שמח בבית הכנסת, ראש המשמחים, שמע בדיחות והיה משמח את כל האנשים. אם הוא בוכה, אז בטח קרה משהו, איזה אסון נורא שעכשיו הודיעו לו. ממתי רואים שאנשים בוכים בבית הכנסת? חוץ מתפילת ונשען את תויקף ביומים נרואים, עשור הרוגי מלכוס, תפילת נעילה וקדוימה. מה קרה לך רבן ציין? צריכים עזרה? בקושי האבא הוציא מילים מהפה שלו, ובאמצע הבכי הוא אומר, הרב כאן, הרב שובק, פסק לי לפני כמה ימים שאני פטור מלהוכיח את האיש הזה שמדבר כאן קבוע באמצע הקדיש וחזרת השער. באמת הפסקתי להוכיח לו, כי הרב אמר לי, אבל זה לא פותר אותי מלבכות. על כבוד שמיים שמתחלל כאן, הרי זה בושה וחרפה לבית הכנסת, והמשיך לבכות כמה דקות, זה כואב לי מאוד, וכשכואב, בוכים, וזה הרב לא יכול לאסור עליי. דמעות זולגות מעיניו, דמעות קדושות של צער השכינה. הוא אמר, אם בוכים למעלה, אז אני צריך להשתתף ולבכות כאן למטה. הדמעות ירדו ונספגו על הבגדים שלו. נהיה חרדת אלוקים בבית הכנסת. אנשים לא האמינו למראה עיניהם. אין כאן רבי, אין כאן ראש ישיבה, אין כאן מגיד שיעור, לא משגיח, לא מנהיג ולא משפיע. יהודי ירושלמי פשוט, יהודי חרדי, יש לו מושגים לבכות למה יהודי מדבר באמצע הקדיש, וזה לא יכולים לעצור אותו. כמובן לא רוצים לסיים את הסיפור עם זה, יש כאן בשורה טובה, התמונה הזאת שהאיש ראה שיהודי בוכה בגללו ועוד אומר שבוכים למעלה ומשתתף בבכי גם למטה, זה כבר נגע לליבו, זה השפיע על אותו האיש שמדבר, ואם הוא גורם צער ובכי שיהודי יבכה, הפעם הוא הבין את זה, וזהו, ברוך השם, הפסיק לדבר איפה שאסור לדבר. אה, ככה אבא השפיע. אם זה שיעור עין בייז, אז מתאים לסיים את השיעור עם הפסוק הראשון של פרק עין בייז בתהילים, לשלוימוי, אלוהיקים משפוטך למלך תן, ותתקוס הכל לבין מלך. אומר רשי את המדרש, דוד המלך אומר, אלוהיקים משפוטך למלך תן, כשיש לך מיד הסדין ואתה רוצה לתת משפטים, האיסורים אני מקבל על עצמי, אבל שיגמרו גם כן בי, האיסורים יהיו קלים בי, אומר המדרש. אבל וצדקו שכו לבין מלך, הצדקה, הממתקים, הבריאות וכל הדברים טובים, זה תיתן לבן שלי, לשלוימוי, שיהיה שולוים ביומוב, וצדקו שכו לבין מלך. האבא באמת אמר, זכו לי לברוכו, שהאיסורים הוא מקבל על עצמו, הוא כבר סובל גם כן לכל הילדים, אז יהי רצון מלפני אביני שבשמיים, שכל מה שהוא סבל יהיה באמת, עכשיו יהיה מגן ויהיה מליציישר, על כל יצריך לא טוב, ואם השם סיבב שממנו באמת מהייסורים האלו שהוא סבל כמה שנים, על ידי זה הסתובב ההשגחה, שעל ידי זה הגיע שער הביטוחן אליו הביתה, ומזה זה הודפס למשהו עולמי, שרבבות ספרים נלמדים בעולם, ומזה נפתח הסיפור של קו השגוח הפרוטיס, כל הסיפור שחסדי שמיים המחשב, רואים היום כמה אנשים מקשיבים, מעל 100,000 דקות ליום, מעל 3,000,000 דקות לחודש, יהודים טובים, מקשיבים, אנושים, נושים וטף, ילדים קטנים וגדולים ומבוגרים, סיפורים של הקו, דברי חיזוק של הקו, שיעורים של שער הביטוחן, חסדי שמיים. אז נשמו שיתה יצרו בתרוע חיים, ויוש פה עלינו שפע ברוכו והצלוחו, והימים הבאים עלינו לטריבו ולברוכו, חג הפורים, קורי ובו, עודו ושמחו בכפליים, ומיד נוכל להיכנס בהכנות הקדושות של ערב פסח, על ידי קו השגוח הפרוטי, זה יהיה פחות כעס, ובכלל אפילו בלי כעס, בלי עצבנות, רק שמחו וסוסוין ליהודים, אשתו בגולו ובזמן קורי ונאמר עומד.
השיעור מתוך קו השגחה פרטית. ניתן לשמוע שיעורים וסיפורי השגחה פרטית בקו השגחה פרטית. מספר הקו מישראל 02-30-11-300, 02-30-11-300, מארצות הברית 164-658-52-979, מאנגליה 03-30-39-00-48, מבלגיה 323-3-6-9-6-7-6-6.